בין יתר הדברים שהתורה מתארת בפרשת יום הכיפורים, ויקרא ט"ז, דברים שאנחנו מאוד מתגעגעים אליהם, וכרגע, אולי עד מחר בבוקר זה ישתנה, אין לנו אפשרות לקיים אותם. אחד מהם זה הפסוק הראשון בצד ימין, למעלה. לקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. הקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו, הגורל לאדוני ועשהו חטאת. השעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יועמד חי לפני אדוני, לכפר עליו ולשלח אותו לעזאזל המדברה. לוקחים שני שעירים שהם נראים אותו דבר מבחוץ. וההבחנה ביניהם היא על ידי משהו שהוא לא כל כך בטווח ההשגה של האדם. איך שלא נפרש את המושג הזה גורל. להבחין בין השעיר שהוא השעיר להשם, ובין השעיר שהוא כנגד כוחות הטומאה לעזאזל המדבר. בראש השנה לפחות התחיל הבירור בין יצחק לבין ישמעאל. ברור שהוא, אם אפשר לומר, מבחינת אבותינו ואמותינו, במשותף שבין יצחק וישמעאל, שהם בניו של אברהם אבינו, ובהבדל המהותי שבין שרה אמנו והגר, שהוא בעצם יסוד ההבדל בין יצחק לישמעאל. מתקדמים ליום הכיפורים, הבירור נעשה יותר מורכב. זה לא בין שתי אמהות, אלא באותה אמא, ברבקה אמנו, בין יעקב לבין עשיו. עיקר הכוח שלנו לבקש מחילה, זה לא בגלל עבודתנו, זה בגלל בחירה אלוקית. אפשר לקרוא לזה גורל, אבל זה קצת מטעה, כי היום זה משהו כזה יותר עיוור, פחות מכוון, פחות מתוכנן. והגורל להשם הוא מעשה אלוקי. הבחנה אלוקית בין יעקב לבין עשיו. ומכוח מה שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו ויצר בנו, מכוח זה אנחנו מבקשים מחילה, מכוח זה הכפרה. אחר כך בפסוקים זה אולי בא לידי ביטוי, היא זווית נוספת. הפסוקים הבאים כתוב בפסוק ט"ז, וכיפר על הקודש מתאומות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומתה. כשמדברים על הקודש, על הטהרה, על האמת האלוקית, קשה לשאת את המשפט הזה. מה פירוש? וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומתה. שגם לשון הפסוק היא בעצם מזמינה את דברי רש"י, רש"י בצד שמאל בפסקה 7. אומר רש"י, השוכן איתם בתוך תומתם, אף על פי שהם טמאים, שכינה ביניהם. כמו יש בתוך האישיות שלנו, בעצם שכבות שכבות, יש שכבה אחת פנימית, אלוקית נקייה. שם השם שוכן, תרתי משמע. שם נמצאת נשמתנו האלוקית, ובאותה מידה שם נמצאת השראת השכינה. על השכבה הזאת יש מעצורים, יש מחסומים. אולי אתם לא יודעים מזה, אבל יש דבר כזה שנקרא יצרים. ההסתעפויות של כוחות הנפש הן לא תמיד הולכות בקנה ישיר. מתאימות לאותה טהרה, וגם יוצאות אל הפועל. פה נמצאת טומאה. אז עם כל הקושי שבטומאה, עם כל העוול שבה, עם כל הרצון לתקן אותה, זה לא החלק הכי משמעותי בחיינו. אם הוא היה הכי משמעותי בחיינו, לא היינו יכולים אפילו יום כיפור אחד להתכפר. כי באופן הנגלה, כשאדם קלקל, הוא לא יכול לתקן. בגלל שיש שכבה פנימית אלוקית, אז בעצם התיקון הוא הרצון לחזור אליה. הגעגועים לאותה שכבה פנימית. זה גם יוצר את הקושי, אתה מתגעגע למשהו, אתה רוצה לממש אותו, ולא תמיד אתה יכול לממש אותו. על כן, זה כן נקרא תומתה. והמילה הזאת היא מילה קשה, והמציאות הזאת היא מציאות מעיבה לנפש. אבל האמון שאפשר לתקן, הוא נמצא בעצם בתוך האדם עצמו. בפנים עמוק. אולי כשמסתכלים פה בצד שמאל, על הפסוקים שקראנו השבת. שבת הגאולה והתשובה שבעצם ממנה אנחנו יוצאים ליום הכיפורים. בהפטרה שלה, אומר הנביא הושע, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעווניך. זה קריאה גדולה, זה תביעה גדולה, שובה ישראל. אבל הנימוק של התביעה הזאת בעצם גם אומר איפה המיקום שלה, איפה בדיוק היא נמצאת. כי חשלת בעווניך. יש איזה מסלול, בעצם הוא המסלול הישר, אלא שהוא מחוסה מכשולים. נסיר את המכשולים, נחזור לדרך הישר. כך אומר הנביא ישעיהו בהפטרה של הפה, של יום הכיפורים. סולו סולו. סקלו מאבן, תורידו את האבנים, תחזירו את הדרך למקומה הישר כפי שהיא, אז היא מועילה, אז היא טובה. האבנים מפריעות, הם עיכובים וחספוסים. זה מה שאומר הנביא הושע, שוב ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בבניך, יש כישלונות. אנחנו לא מלאכים. בני האדם, יש בהם אפשרות של מכשול. ממילא הם גם יכולים לתקן. זה רק כשל. זה רק איזו החמצה ביישום. אבל זה לא פגיעה בנשמה. אם חלילה הייתה פגיעה בנשמה, אי אפשר היה לתקן. קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. אמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתנו. הרבה וידויים יש בתפילה ביום הכיפורים. בעצם לאורך קצת יותר מ-24 שעות יש 10 וידויים. זה המון מילים. ובימינו, לפי טוב הסידורים השונים והמחזורים שונים, המון פירושים, המון הגדרות של הופעת האלף בית בתוך הוידויים, הבירורים האלה בירורים מאוד חשובים. הנביא נותן כיוון. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. העיקר איננו המילים. העיקר הוא הדיבור שהוא מלווה את המסלול הזה שנקרא ושובו אל השם. הדיבור מבטא משהו. ואנחנו באים ליום כיפור, באים עם הרצון הטוב, עם הכוונה הטובה, עם החרטה. את זה מבטאים על ידי המילים. הריכוז במילים הוא חשוב, אבל כל הזמן רק מבטא מה אדם מרגיש, מה הוא בעצם רוצה לומר. לכן, ונשלמה פרים שפתנו, זה בעצם איזה זריקת עידוד ברוח קודשו של הנביא, לומר לנו, יהיו הרבה שנים שלא נוכל להקריב, שאת כל התהליך שמתואר בתורה, כפי שמעט ממנו ראינו קודם, לא נוכל לממש. אומר הנביא, אנחנו לא מתייאשים מאפשרות התשובה, אז הדיבור שלנו יבטא. ולכן הדיבור בתקופה שבה אין בית המקדש, הוא צריך להיות דיבור עם כנות. דיבור עם תהליך פנימי שהוא בא לידי ביטוי. איפה נמדד את הכנות? במשפט הבא. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. אומר הרמב״ם, פה בפסקה 8, בהלכות תשובה. פשוטכם, ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה לשתייה. השתייה בחוץ, מי שרוצה. מהי התשובה, אומר הרמב״ם? שיעזוב החותך את או, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשה לו עוד. המדרגה של העזיבה מתוארת כאן, עזיבת החטא, גם במילים ויסירו ממחשבתו. כלומר, זה לא רק ביטוי של מה שהאדם מתחרט על מה שהיה, אלא הוא, החרטה הזאת היא בעצם חלק מכוונה של אדם לא רוצה להיות מחובר לחטא, לא רוצה להיות מושפע ממנו. לגבי העתיד, יגמור בליבו שלא יעשה עוד. כך מפרש הרמב״ם את המילים יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו בספר ישעיהו פרק נ"ה. מוסיף לזה הרמב״ם הגדרה כללית וכן התנחם עד שעבר שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי. מוסיף הרמב״ם. ויעיד עליו יודע תעלומות. כל תהליך התשובה שלנו, גם בכלל וגם ביום הכיפורים, הוא נמדד בעיני המודד האלוקי. האם הוא תהליך נקי או חלילה לא. יעיד עליו יודע תעלומות. שלא ישוב לזה החטא לעולם. אנחנו מבחינתנו יכולים להתחרט, לגמור בדעתנו, לעזוב את החטא. זה עוד לא בדיקה מדויקת. רק יודע תעלומות. אז במה דלוי, במה תלויה אותה עדות של יעיד עליו ידע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. יש במשפט הזה בהושע שהוא מברר את העדות הזאת של יודע תעלומות. מוסיף הרמב״ם, וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלה, כל החלק של הוידוי, ונשלמה פרים שפתנו, מוסיף הרמב״ם שגמר בליבו, הוא שנאמר קודם. תהליך שיש בנפש, המילים באות לבטא אותו. ולכן הרמב״ם מגדיר בהלכה ג' את כשאדם יש בו סתירה פנימית, כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. הרמב״ם לא אומר שאם אדם מתוודה בדברים, גמר בליבו לעזוב, אבל יודע תעלומות לא מעיד עליו. גם זה היה יכול להיות מצב אמצעי, וגם עליו הרמב״ם יכול להגיד, טובל ושרץ בידו. על זה לא אומר הרמב״ם כך. אחרת לא היינו יכולים אף פעם להתכפר. אנחנו לא יודעים מה מעיד יודע תעלומות. אז מבחינתנו, אומר הרמב״ם, התהליך הוא גמר בליבו שלא יחטא. הרצון מבחינתנו, מתוך כך, מה שיעיד עליו ידע תעלומות, אנחנו מוסרים את מה שהתאמצנו אליו, מוסרים בידי אלוקים. על כן, מצידנו הכנות היא הנדרשת, לא השלמות. אנחנו, אומר הרב קוק, היינו יוצאים מדעתנו. אם המדידה שלנו הייתה את עצמנו, האם אנחנו שלמים? אולי אני פוגע במישהו, אבל לא זאת כוונתי. הרב קוק אומר, אנחנו לא שלמים. גם לא יכולים להיות שלמים. צד אחד, צד שני אנחנו שואפים. השאיפה לשלמות. אומר הרב, אז איך אדם יכול לשאוף למה שהוא לא יכול? לבצע. נצא מדעתנו. לכן התהליך הזה של התשובה הוא תהליך אלוקי, הוא לא מתחיל בנו. הוא לא מתחיל מזה שאדם גמר בליבו. אדם גומר בליבו לעזוב את החטא, הוא מצטרף אל תהליך התשובה האלוקי. ולכן אולי עוד יותר חשוב לנסות להבין מה מונח בביטוי הזה, ולא לומר עוד אלוהינו למעשה ידינו. מדוע בכלל בפסוק הוא קשור לאשור לא יושענו? מזמן הסיבות האלוקי, מזמן יום, יומיים, לפני יום הכיפורים, מפגש בין מי שחושב את עצמו לנשיא העולם, למלך העולם, בארצות אמריקה, לבין ראש ממשלת ישראל. בתחושה של האזרח הישראלי המצוי, אשור יושיענו, הכל תלוי בהם. הייתי באיזה מקום, אמר לי נער, לא זוכר את שמו, שאשור, לא, שאמריקה זה בגימטריה הראי של אשור, משהו כזה. זה כנראה, כן, דבר דומה, מה שאנחנו חושבים, או היינו חושבים אז על אשור, מה שאנחנו חושבים היום על אמריקה. זה חלק מהבירור של תהליך התשובה, שלא נאמר עוד אלוהינו למעשה עדינו. ויכול להיות שהדבר הזה הוא התבסס על נבואת ישעיהו שנמצאת פה בצד שמאל. כאשר הנביא ישעיהו פרק ב' מדבר על תקופה לא מזוהה, לא ברור לאיזה תקופה הוא מתכוון, יש בזה הרבה פירושים בראשונים. פסוק זין ח' אתם מלא ארצו כסף וזהב ואתם מלא ארצו סוסים ואתם מלא ארצו אלילים. והפסוקים שקראנו בשבת בפרשת האזינו, שמנת, אבית, כסית, לפי חז"ל במדרש בספרי, אלה שלושה דורות לפני ימות המשיח. ומה יהיה בהם? תהיה איזושהי טלטלה גדולה, אומר הנביא, בדורות האלה, שהתמצית שלה בפסוק י' א', עיני גבהות אדם שפל, הגבהות של העיניים תשפל, ושחרום אנשים, הגובה של האנשים התכופף, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה זה אומר לגבינו? לגבי האדם? לגבי ישראל, מה פירוש ונשגב השם לבדו? אומר הנביא, כי יום להשם צבאות על כל גאה ורם, על כל נישא ושפל. אומרים הראשונים, גם על שפל. כלומר, תהיה טלטלה אלוקית שבעצם גורמת לקריסת הגאווה. גם היא תיבחן בבחינה אלוקית אצל אלה שהם נראים חיצונית בעלי ענווה, אבל בפנים יש גאווה. גם שם יבוא הבירור. ועל כל ארזי הלבנון הרמים והניסאים, ועל כל אלוני הבשן, ועל כל הערים הרמים, ועל כל הגבעות הניסאות, ועל כל מגדל גבוה, ועל כל חומה וצורה, ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל שחיות החמדה. על כל הגורמים שבגללם בני האדם התגאו. על הכלים, על הטכנולוגיות, על ההישגים, על הרווחים, על ההנאות, כל הגורמים שבגללם בני אדם נהיו גסי רוח. חוזר הנביא ומסכם, פסוק י' ז' כמו פסוק י' א', ושח גבות האדם, שפל רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות? מול הגאווה, מול הגורמים שגרמו לגאווה, האלילים כליל יחלוף. הסוסים לא, הכסף והזהב לא, אלה היו שתי התופעות הראשונות, והפסוק, שהוא בעצם התופעה השלישית, פסוק ח', האלילים כליל יחלוף. ומדרש הגדול, בשעה שהוא לומד את הפסוק שקראנו בשבת, שנמצא פה למטה בצד ימין, בפסוק י' ב' בפרק למד ב', אדוני בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר, מציאות כזאת שבה אין אלילים, אומר המדרש, זה הפסוק שראינו עכשיו בישעיהו, האלילים כליל יחלוף. על איזה אלילים מדובר? מה באמת תהיה המציאות שהשם בדד ינחנו? אולי זה מזכיר משהו מהביטוי ונשגב השם לבדו. ממשיך הנביא, אני חוזר לדברי ישעיהו. ביום ההוא, פסוק כף, ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחוות, לחפור פירות ולטלפים. ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו. אנחנו השנה נכנסנו לשנת שמיטה. בשנת השמיטה יש שני מסלולים. אחד נקרא שמיטת קרקעות, פירות, ירקות, ענף החקלאים, ענף הצרכנים. זה מסלול אחד. יש מסלול שני, אולי קצת פחות בולט, קצת פחות עוסקים בו. תוקפו כתוקף שמיטת קרקעות והוא שמיטת כספים. יש לפנינו הזדמנות נדירה לממש את נבואת ישעיהו. הרי כשאדם מסיים פרק שליחותו בעולם הזה, שואלים אותו, האם ציפית לישוע? אומרים הראשונים, אשי והרן, שואלים את האדם, אם ציפית להתקיימות דברי הנביאים בימיך? איך אנחנו יכולים בשנת השמיטה הזאת, שמיטת כספים, לממש את הנבואה על ישליך האדם אל אלי כספו ואל אלי זהבו? יצא לשמוע ביום שני, לפני כמה ימים, תמיד חכם, איש מדע שעוסק בחקלאות במכון התורה והארץ של גוש קטיף. המכון הזה כבר לפני שמיטה קודמת, לפני 7 שנים, במקביל לכל העיסוק בשמיטת קרקעות, עוסק בנושא של שמיטת ספים. שמיטת ספים היא פחות ידועה, פחות עוסקים בה, יש פחות התארגנויות והערכות, כי יש מילת קסם שרוב המשתמשים בה לא יודעים מה היא, שהיא נקראת פוסבול. אם משווים את היתר המכירה עם כל המחלוקות וכל הדיונים וכל הבירורים להיתר פוסבול, בעצם מקבלים איזה פער בין מזרח למערב. אין שום ספקות על היתר פוסבול, אין מחלוקות עליו, אין דאורייתא דרבנן, אין כולה חומרה, מאדרין מן המאדרין בכלל, לא קיים בכלל כל השיג ושיח הזה. יש פוסבול, יש היתר. בסדר, אבל אם לא טוב להסתמך על היתרים, אז אל תסמוך על היתר. התהליך שכתוב בתורה, ברמה הלכתחילית, זה שבשנת השמיטה, ופרשו חז"ל, זה ביום האחרון, כל החובות שחייבים לאדם מתבטלים. ניקח לדוגמה את הבנקים. כל החובות שחייבים להם מתבטלים. תחשבו רק על מה יקרה כשיהיה דין תורה. זה דברים מדהימים בחברה הישראלית. אלא, אומרת התורה, אישה מערכה, פן דבר יהיה עם לבבך בליעל לאמו. אין בליעל כשמדברים על שמיטת קרקעות. אין, התורה לא משתמשת במילה הזאת. בשמיטת ספים כן. מה יהיה דבר עם לבבך בליעל? קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ואתה במקום לעזור לאחיך ולתת לו הלוואה בלי ריבית, לא תיתן לו. למה? כי הכסף שלך ירד לטמיון, כי החוב יתבטל. אם תחשוב ככה, אומרת התורה, אתה בליעל. מה ראה הלל? נכון שיש הבדל בין הלל הזקן בדורם של תנאים לבין דורות אחרונים. גם אם יותר המכירה הוא בן למעלה מ-100 שנה, הוא לא ברמה של ילד הזקן. אלא, הרקע שמופיע בגמרא במסכת גיטין, בדף למדבם, מבאר מה ראה הלל. הוא ראה שבאמת האנשים מתדרדרים לשפל של קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך. הוא ראה שאנשים יפסיקו להלוות אחד על שני. חשב, מה יתקן? איך יתקן? זה המילה פרוסבול. פרוסבול זה תקנה, לתקן עשירים ועניים. מי שאין לו כסף, לא יכול להבין איזה הידרדרות זאת של אדם שיש לו כסף והוא לא נותן אותו. הוא לא עוזר לאחרים. זה מצב אומלל. היום קוראים לזה עשירון תחתון. יש לך המון כסף ואתה לא תורם. לעומת למשל עשירון עליון, שזה מי שמתנדב, מי שתורם, מי שנותן. שוב, מהר"ם מלובלין חידש את מפעל הדף היומי. זה כבר 100 שנה. מסובב הסיבות, מארגן את מסכת חגיגה, סוף מסכת חגיגה, היום. יום אחד לפני יום הכיפור. מה אומר הדף האחרון? עבוד האחרון. לא יודע, מאות אלפים של יהודים, אולי אפילו יותר ממיליון, עשו את הסיום הזה. אתה לא יכול לדלג על השורות שכתובות שם. אתה אומר, בראשית העמוד יש שם תיאור של מידות המזבח. עבוד יחזקאל פרק מ"א. בסוף התיאור של המידות, של המזבח, אומר הנביא את המשפט הבא. ויאמר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. שואל את הגמרא, פתח במזבח וסיים בשולחן. זה השולחן אשר לפני השם. בעוד שדקה קודם, תואר המזבח. מי מתייצב לשאלה הזאת? רבי יוחנן וריש לקיש. זה סוג של חברותא שמאוד בולט לאורך הש"ס, המחלוקות ביניהם, השאלות הנוקבות, הבירורים. פה זה נדיר, שניהם אומרים אותו דבר, אין קושיות. אמרי, רבי יוחנן וריש לקיש, אמרי תרווי. מה הם אומרים? בזמן שמזבח קיים, מזבח מכפר על האדם. הנה אנחנו נמצאים בפתח יום כיפור. זה תזכורת כואבת שאין לנו את המזבח, אבל לפחות אנחנו יודעים שיש מושג כזה שנקרא כפרה, על ידי הקורבנות, על ידי השעירים, בדיוק כמו שראינו כאן. שואלת הגמרא, עכשיו, אין מזבח. מי מכפר על האדם? איך אפשר בלי כפרה? עונה הגמרא, כמו שרבי יוחנן וריש לקיש בעצם שמו לב שהפסוק מתחיל במזבח ועובר לשולחן, עונה הגמרא, שולחנו של אדם מכפר עליו. מה חושב בן אדם שקורא או שומע את המילים האלה? מה זה שולחנו של אדם מכפר עליו? במה? אומר רש"י, בהכנסת אורחים. עשירון עליון, מכניסי אורחים. זה נקרא מזבח? אני, אם זה היה תלוי בי, הייתי אומר, כתוב הרי במשנה פרקי אבות פרק שלישי, שולחן שאוכלים עליו ומדברים דברי תורה, זה כמו מזבח. שולחן שלא מדברים עליו דברי תורה, זה זבחי מתים, זבחי עבודה זרה. על פי פסוק בישעיהו פרק כ"ח. אני אגיד לכם למה איחרתי. ישבתי באיזה מקום, אכלתי שעתיים, אוכל לא בריא, כמות של אוכל לא בריאה. דיברתי 90% מהזמן לשון הרע. שתי דקות אחרונות, דפקת לשולחן, אמרתי, עכשיו דבר תורה. האם זה נראה לכם מזבח? או שולחן עם זבחי מתים, עם כיפה ועם זקה. הבירור של דברי תורה זה לא קישוט חיצוני. יש ערך נכון לאוכל, ויש אווירה מתאימה באוכל, אז באופן טבעי יהיו גם דברי תורה עליו. אז אם זה מה שאומרת המשנה על המילים, ויאמר אליי זה השולחן אשר לפני השם, אז למה רש"י עוזב את המדרגה הרוחנית הזאת של דברי תורה והולך להכנסת אורחים? ואתה עושה את זה לומד את הלימוד הזה יום לפני יום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו קוראים בנבואת ישעיהו, בהפטרה. פרוס לרעב לחמך. עניים מרודים תביא בית. כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך אל תתעלם. זה לפי הנביא תשובה לשאלה איזה צום השם רוצה. זה לא שאנחנו פורסים לרעב לחמנו ביום כיפורים. אבל איפה עומדת הנפש? רואה הלל שהנפש לא עומדת במקום הזה של הנתינה. הנפש מדרדרת לבליעל. אז הוא מתקן פרוסבול. מה הוא עושה? כיוון שחז"ל מסורת יש בידם, על פי דיוק בפסוקים, שחוב של בית דין אינו מתבטל בשמיטת סופים, אז הוא מתרגם על ידי סוג מסוים של טופס, שבסוף השנה יחתמו עליו אנשים, שזה כמו הצהרה או הכרזה, החוב שחייבים לי הוא בעצם חוב של בית דין. ואני כמו שליח בית דין, גובה את החוב. כל זה בשביל מה עשה הלל? לפי הגמרא, כדי שאנשים ילוו אחד לשני. משמע, אם נחזור לדוגמת הבנקים, וזה מה ששמעתי מדוקטור מוטי שמרון, כמו שהתחילו לעשות לפני 7 שנים, הבנקים היום חלקם הסכים להקים קרן מיוחדת לפריסת חובות שהיא מעין ביטול הלוואות. מדובר במאות אלפי משפחות שמתקשות עד כדי לא יכולות להחזיר חובות. הבנק יבטל שליש מהחוב. הבנק יפרוס שליש מהחוב ברמות מאוד מאוד נמוכות שאפשר לעמוד בהן. וקרן של תרומות שקשורה לכל מיני גורמים ממשלתיים ואחרים, תשלים עוד שליש. זה להשליך האלילות מכסף. זה במקום שהרווחים יהיו המטרה העליונה. במקום שהמדידה תהיה מדידה על פי השאלה כמה הכסף יש לך וכמה אין, תהיה המדידה כמה אתה נותן. איך אתה עוזר למשפחות, איך אתה שם איתם כתף. לפי הרמב״ם, על פי הגמרא והבטרה, הלוואות בלי ריבית הם הצדקה הכי גדולה שאפשר לתת. כי אין בהצדקה הזאת שום השפלה. זה לא שמישהו שיש לו נותן למי שאין לו. זה סוג של שותפות. וכיוון שאין בה היבט של בושה, היא יותר עליונה, הצדקה הזאת. זה מה שהלל רוצה. הרב אביגדור נבנצל, רב של העיר העתיקה, גדולי תלמידיו של שלמה זלמן אוירבך, שהוא פגש את מכון התורה בארץ לפני 7 שנים, שהוא פגש את דוקטור מוטי שמרון, סיפר לו על ההתארגנות הזאת בנושא שמיטת הכספים. הוא מאוד התרגש. הוא ככה קרא בקול גדול, הוא אמר, פעם ראשונה מאז ימות הלל הזקן, סוף סוף מישהו הבין מה הוא רוצה באמת. ואולי ישתנה היחס של האדם לכסף. כי בעצם, מה אמר הנביא בשפת האלילים? כשהוא אמר, ותמלא ארצו אלילים. אני חוזר לפסקה 2 לפסוקים בישעיהו. כשדיבר על כסף, דיבר על ריבוי. כשדיבר על סוסים בפסוק ז', דיבר על ריבוי. כשדיבר על אלילים, אמר בפסוק ח', ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותם. הבעיה הגדולה של האלילים זה לא פסלים מבחוץ. זה אלילות שהאדם מייחס למעשה אדם. כביכול זה הערך העליון. ועל פי זה מודדים בני אדם. ממילא ישליך האדם אלילי כספו, זה בעצם ישליך את האלילות מכסף. במובן הזה, אם באמת אדם יחליט שחלק מהישגיו, חלק מממונו, מיועד לטובת הזולת, מתוך הבנה שהוא קיבל את הכסף מעת אלוקים בשביל זה, בשביל לתת. זה תיקון גדול להופעת האלילים. והתיקון הזה עליו אומר הנביא בפסוק י' ח' והאלילים כליל יחלוף. ממילא, אם האלילות תחלוף, אז לא צריך שהכסף יחלוף, לא צריך שהסוסים יחלפו. אומר הנביא, אני ממשיך רגע בישעיהו, בפסוק כ"ב. גדלו לכם מן האדם אשר נשמע באפו, כי במה נחשב. הפסוק הזה, לפי הגמרא, פה בפסקה 6, בחלק הראשון שלה, אמר רבי יוחנן, משום רב שמעון בן יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים. התורה משתמשת במילה תועבה בפרק ז' בדברים לעבודה זרה, והפסוק במשלי משתמש במילה תועבה לגבהות לב. אז זה כמו עובד עבודה זרה. רבי יוחנן הדידי אמר כאילו כפר בעיקר, שנאמר ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. רבי חמא בר חנינא מדבר על הסטייה המוסרית, כאילו באה על כל העריות. ואולה? אולה אומר שכל מי שיש בו גסות הרוח כאילו בנה במה. שנאמר, והוא מזכיר את הפסוק שלנו בישעיהו, חידו לכם מן האדם אשר נשמע באפו כי במה נחשב הוא. אבל משנה אולה, או יותר מדויק, מוסיף קריאה נוספת של ניקוד אחר. חידו לכם מן האדם אשר נשמע באפו כי במה נחשב הוא, אל תקרי במה, אלא במה. כשנשאלה שאלה קודם, אם נשגב השם לבדו, מה יישאר מאיתנו? עונה אולה, כוונת פסוק כ"ב, לכאורה בקריאה ראשונה, היא לאפס את האדם, להגיד במה נחשב. אבל בעצם רומז הנביא לפי הבנת אולה, לבעיה של הגאווה, וזאת הבמה. מה פירוש על הבמה? על הבמה יהיה נשגב השם לבדו. הוא מקור הכוחות, אין שני לו. שום כוח מהכוחות האנושיים, או הכוחות שבני אדם מבינים שקיימים בעולם, אינו נמצא על הבמה חוץ מאלוקים. אלא, אלוקים נותן כוח לעשות חיל. ממילא, הוא יכול לתת לעשיר כסף. כדי לתקן את נשמתו של העשיר, נותן לו אלוקים משהו שהוא יכול ממנו להפריש לעני, תוצאה מזה יש ערך לנשמת העשיר. ברגע שבן אדם מבין את סוד זרימת החיים, הוא כל הזמן בתנועה, הוא כל הזמן מתחדש, והמושג הפונה אל טובת הזולת, זה חלק מהמהות שלו. פרוס לרעב לחמך. אם אתה בא ליום הכיפורים, ואתה רוצה להיטהר, אל תגיד יותר אלוהיך למעשה ידיך. אל תשתחווה להישגיך. פירוש, תכיר בכך שיש מלך לעולם, שיש אלוקים בישראל, והוא נתן לך כוחות. תפנה את המקום מהגאווה שלך, ומהכוחות שהוא נתן לך תיתן הלאה. פרוס לרעב לחמך. שולחנו של אדם מכפר עליו רגע לפני הדברי תורה. בזה שהוא מכניס אורחים. זה שהאוכל שלו הוא לא אנוכי, הוא לא לעצמו. זה חלק מהטהרה שבעצם במהות היא הטהרה של המזבח. מתוך כך שאדם מבין שאוכל שהשם נתן לו, זה בעצם לפתח את העדינות שלו, לפתח את החסד שלו, מתוך כך גם יהיו דברי תורה. זה לא סותר המשנה פרקי אבות לדברים של רש"י על הגמרא בחגיגה. ובמובן הזה, אולי יש חלקים בתפילות של יום הכיפורים שהם בתוך הקצוות האלה. היא הייתה מתפלל לתפילת נתנה תוקף, בין אם אתה אומר את זה בתוך חזרת הש"ס, לפי מנהגים מסוימים, בין אם זה אחר חזרת הש"ס, מנהגים אחרים, זה... הכוונה היא אותה כוונה. אתה אומר, לקדוש ברוך הוא אתה אומר, אתה יוצרם, ואתה יודע יצרם, כי הם בשר ודם. אפילו בזמן הם לא יכולים לבוא. יצורים מוגבלים, כחרס הנשבר. אתה יודע את האמת, אתה יודע איפה אתה, אתה יודע מה חולשותיך, אתה יודע מה נפילותיך, אתה יודע איפה הרצונות לא מתממשים. זו התחושה האמיתית, כחרס הנשבר, כהציץ נובל. לאן אפשר להגיע עם התחושות האלה? מה עכשיו? מה השלב הבא? אמרת, התכוונת, מצית, מה השלב הבא? תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה הוא מלך אל חי וקיים. אתה לא במגבלה. אתה מלך, אני החרס הנשבר. עכשיו מה? השם למעלה בשמיים, הכל טוב. אנחנו פה על הארץ, הכל לא טוב. איך זה נפגש? ממשיכה התפילה הזאת. זאת אומרת, שמך נאה לך, אתה נאה לשמך. ושמנו קראת בשמך. אתה, הקדוש ברוך הוא, רוצה להתגלות דרך החרסים הנשברים. זה בעצם בדיוק כמו סוגיית הבמה. אתה תגיד, לא נאמר עוד אלינו נעשה ידינו. אתה לא בעל הבית. על הבמה יש רק אחד. מתוך כך תגיד, אשר בך ירוחם יתום. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא מרחם עלינו. מצידו לא מצידנו. אז יש לך כוח. אז תתמלא כוחות. אתה מרוקן מצד עצמך, אבל אתה מתמלא מהצד האלוקי שבך. מאותה נשמה שהתורה אמרה עליה שוכן איתם בתוך תומתם. עד ועד בכלל לרמת הפרטים. ובעצם במהות אין סתירה ביניהם. אז לכן אומר הרב קוק, הענווה כשהיא מזויפת, היא מחליאה ומעציבה. אם אדם חושב שהענווה היא אפסותו מול הגדלות האלוקית, וככה להישאר, זה מחליא ומעציב. ענווה אמיתית, אומר הרב קוק, מוסיפה בריאות וכוח. על הבמה גורם האלוקי, אתה מתחת לבמה, אתה מקבל, אז יש בך. אז נקדש את שמך בעולם. תגיד את זה בפה. זה לא פחות חשוב ביום הכיפורים להגיד קדושה מלהגיד וידוי. במיוחד שהוידוי הוא חפירה לא קטנה בתוך החולשות. אל תתחיל שם, אל תישאר שם. כל מה שיש, הרימה של הוידויים האלה, זה לחזק את מגמת הכנות בתיקון. אבל זה לא להצטיין בספירת העבירות שלך. כדגש. אולי זה קצת קשור לדברים של רבי עקיבא במשנה, פסקה 5. עבירות שבין אדם למקום, אומרת המשנה, יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. לזה מוסיף רב אליעזר בן עזריה את הלימוד מהפסוק בסוף ויקרא ט"ז, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. המשפט הזה, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, הוא עלול ליצור את הרושם הבא. יש מושג שנקרא יום הכיפורים מכפר. אני לא יכול להיכנס אליו אם אני לא מבקש סליחה עד שלא מרצה את חברו. או אולי, רבי אליעזר בן עזריה פותח איזה פתח שרבי עקיבא מרחיב אותו, שבעצם כל מהותו של יום הכיפורים היא קשורה לבן אדם לחברו, ולכן הוא לא מרצה עד שהאדם לא ירצה את חברו. זאת אומרת, יש משהו מיוחד ביום הכיפורים שקשור דווקא למילים לפני השם תתארו בסוגיה של אדם לחברו. מדוע? אומר רבי עקיבא, אשר חימסאי, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. המקור האלוקי ונשגב השם לבדו, שהוא הנותן כוח לעשות חי, ששמנו קרא בשמו, המקור האלוקי הזה, הוא המתאר. את מי הוא מתאר? אלמוני, פלוני, קבוצה מסוימת, כיתה מסוימת, אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. השוכן איתם בתוך תומתה. הוא, הקדוש ברוך הוא, אשרי שכינתו בכלל. אנחנו שומעים את זה בכניסה ליום הכיפורים. הדעת המקום, הדעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. זה כל אחד מאיתנו, הוא לא מהמתירים. המתירים זה הגדולים שבנו. אנחנו הקבוצה השנייה שמתירים להתפלל איתנו. אז מכוח מה אנחנו מתארים? אומר רבי עקיבא, שכם ישראל. אנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא. לא כתוב מלכנו בשמיים. אביכם שבשמיים. אבא שלנו. הכוחות שנטע בנו הם שלו. לכן הם תיאורים. נכון שבמבנה של הכניסה לתוך המציאות, בתוך היישום של אותה נשמה, פה יש פספוסים, פה יש מכשולים. אז נרים אותם. אז נסכל אותם, את האבנים. כן. למה בלשון הווידוי, למרות כל המאמצים בדור שלנו להתעסק באני ובפרטי ובעצמי ובמיצוי של העצמי, לא מצאנו וידוי בלשון יחיד? למה? למה כתוב אשמנו? אם אנחנו, יסוד טהרתנו ובגלל היותנו ציבור, לא השוכן עם הפרט בתוך תומתו, השוכן איתם בתוך תומתם. ומתוך שיש דבר גדול כזה שנקרא ישראל, יש גם יחידים. אז כשאתה אומר אשמנו, אתה אומר את זה כפול שתיים. מקומך בכוח בפני עצמך. ולכן היה ראוי להגיד אשמתי. אבל אתה, מקומך בכוח מצד עצמך, זה גם חלק מהיותך קשור לכלל. אכפת לך מזולתך. לא חלילה במובן שאתה מחפש את מומיו. יום הכיפורים הוא לא חיפוש מומים. במחילה מכבוד תורתנו גם לא חיפוש מומים שלנו. הוא כן וידוי במובן של הרצון לתקן. אבל הוא לא עכשיו לצבור את כל הכישלונות שלנו ולעשות מזה איזה ערימה בולטת. אנחנו יודעים שיש לציבור גם חולשות. אנחנו מבקשים עליהם גם תיקון. אנחנו מתוודים גם על חלקנו בתוך הכלל, לא רק על חלקנו הפרטי. זה לשון רב משמעית הלשון הזאת של השם. ממילא, גם בחרתה וגם בקבלה לעתיד. כשאנחנו מבקשים לקבל העתיד, שלא נחזור לזה החטא לעולם, אנחנו מבקשים שלא נאמר עוד אלוהינו למעשה עדינו, לפי מה שהרמב״ם צירף את הפסוק הזה לעדות על, על האמינות של התשובה שלנו, אנחנו מבקשים את זה גם על הדור, גם על האומה. לא נאמר עוד אלוהינו נעשה עדינו, אנחנו מבקשים שהדור הזה יגיע למדרגה שבו הוא משתחרר מאלילות. אין ניתוק בין המציאות הפרטית אלא בין המציאות הציבורית. ועל כן זה חלק שכן מוטל עלינו, אותו חלק ציבורי, מתוך כך גם החלק האישי, ואנחנו מתאמצים ומבקשים כפרה על הכל. ונסלח לכל עדת בני ישראל. למה? כי לכל העם בשגגה. זה בקשת הסליחה. ולכן עיקר המאמץ ביום הזה, זה יצירת החיבור בין הנפש לבין אותה מציאות כללית של טהרה. בשיר, בריקוד, אנחנו אומרים שובו אליי ושובה עליכם. באותו ניגון היינו יכולים להגיד שובה אליי כי גאלתיך. המילים שובו אליי ואשובה עליכם הם חלק מדעת רבי אליעזר שגאולה תלויה בתשובה. המילים שובה אליי כי גאלתיך כשמם כן הם נבואת ישעיהו שגאולה לא תלויה בתשובה. בגלל שגאלתיך תשוב, אבל לא כי תשוב ואז גאלתיך. למה בשירה ובריקוד אנחנו שרים ורוקדים שובו אליי ואשובה עליכם? לא ברור. אבל מה שיותר לא ברור זה למה אנשי כנסת הגדולה, קדושת היום של יום הכיפורים, רגע לפני שאתה אומר, מעביר השמותינו בכל שנה, מה אתה אומר? שובו אליי ושובו עליכם? לא. אתה אומר, שובו אליי כי גאלתיך. למה אתה לא שר את זה? למה אתה לא רוקד את זה? אתה שר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, אתה מקפץ, אתה מדלג. אתה מרגיש, אתה חוטף את השמיים כבר. מקווה ישראל השם. אתה מכניס עוד ככה באיזשהו רצף כזה, מדלג קצת על חלק מהמילים. מה המקווה מתאר את התמאים? אבל הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. נרגעת, נטהרת, הכל בסדר. אחי, זה לא מה שרבי עקיבא אומר. דברים שלא מופיעים פה, ברורים. שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. זה אנשי כנסת הגדולה, זה רבי עקיבא. זה כבר יותר מדי. זה אומר, מהלך הגאולה הוא קודם למהלך התשובה. אם הקדוש ברוך הוא המגלה שכינתו דרך הכלל, נחנק את הופעת השנייה, השכינה כשאנחנו בחוץ לארץ. יכול להיות שאתה, בחוויות הפרטיות שלך, מרגיש באיזשהו מקום בחוץ לארץ שאתה חוטף את אותם שמיים. יכול להיות שמבחינתך המילים זרקתי עליכם את הורים לא נכנסים בניגון, לא נכנסים בקיפוץ ובריקוד, אז הן לא משמעותיות. יכול להיות שאם אתה לא פותח את הגמרא ביום, אתה בכלל לא יודע שהן קיימות. כל זה בינך לבין עצמך. אם אתה בא לשאול איך הקדוש ברוך הוא פועל, איך הוא משרה שכינה, איך הוא מכפר, איך הוא מתאר, ואז אתה עסוק בשאלה איך אתה כלי להופעת הכפרה האלוקית? זה מתחיל בגאולה. הפסוקים, וזרקתי לכם מים טהורים וטהרתם, נתתי לכם לב חדש, רוח חדשה. הם לא פסוקים שנמצאים בחלל האוויר. אחרי שהנביא יחזקאל פרק ל"ו מדבר על חזרתנו הביתה, על קיבוץ גלויות, על פריחת הארץ, אז הוא אומר, וזרקתי לכם מים טהורים. אז הוא אומר, ונתתי לכם לב חדש. ורוח חדשה הייתה מגיע בכם. אין בכבוד. לא נגיד פסה. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. השם יקבל תפילותינו. נגיד, עלול להשתמע כך, כן. כי כי הסוגיה של הפרטיות היא לא בדיוק סוגיית הגאווה. לא כל אדם שהוא מדגיש את הפרטיות, לא בהכרח שהוא גס רוח. אבל הוא מפספס. כי במקום להקשיב למה שהשם פועל דרכו, ולהבין שזה לא היה מתאפשר בלי היותו חלק מהכלל, הוא יותר עוסק ברצונות שלו, בחיפוש שלו, בצמאון שלו לתשובה. זה לא חלק פסול, אבל זה לא חלק עיקרי. אם באמת המושג שרבי עקיבא מדבר עליו, לפי נבואת יחזקאל, לב חדש, רוח חדשה. הוא אומר, אין דבר כזה לב חדש בחוץ לארץ. לא יכול להיות. אז בעצם, אנשי כנסת גדולה, כשהם אומרים, שובה אליי כי גאלתיך את נבואת ישעיהו, לעומק הזה הם מכוונים. המעביר השמותינו בכל שנה ושנה, זה בעצם ההתחדשות של הכוחות שלנו. חז"ל רוצים שנגיע ביום הכיפורים כתוצאה מהטהרה ללב חדש, לרוח חדשה. אז אי אפשר בלי גאולה, אי אפשר בלי הארץ. נכון שמהמבט החיצוני, לעתים זה נראה שהמושגים הלאומיים הם רחוקים. אחרי תקופת המלחמה בצוק איתן, אחרי שובו אחים, כל ההתבוננות על מה שמכונה הנשמה הישראלית, זה התבוננות אחרת. אתה אומר, שובה אליי כגאלתיך, שהחזרה שלנו לעצמנו במובן הלאומי, היא אמורה להצמיח לב חדש. אנחנו לא תמימים לחשוב שבשבעה, שמונה שבועות הסתיימה כל ההתמודדות. אבל רגעים של אמת, היה בהם לב חדש. גם בזה אנחנו מתפללים שהרגעים האלה לא יסופו מאיתנו. לא ישחקו. המקום שבו בני אדם פגשו את הנפש שלהם, במובן הכי עמוק של סוף הפסוק בישעיהו, שתחילתו פרוס לרעב לחמך, הנילים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך אל תתעלם. גם מבשרך אל תתעלם מזולתך. אותו רבי עקיבא, שהוא אומר, זרקתי לכם מים טהורים, שהוא אומר, אשריכם ישראל, הוא זה שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז אתה מגיע ליום כיפור, לא שייך שלא תבקש סליחה. מפני שאם ביום כיפור זו חשיפת הנשמה הלאומית שלנו, וממילא כל הפרטים הנוצרים מהנשמה הזאת, אם אנחנו בנים ובנות של אותה נשמה, איך לא נתקן את הקירור בינינו, את הניכור בינינו? שאם לא נתקן, נשארת אותה נשמה כללית מנותקת מהמציאות. אז בעצם כדי שיום הכיפורים יחול במציאות, כדי שהמקווה הזה יפעל, לא מספיק שאתה באופן אישי תנקה, אלא אתה צריך לתאר את המסלול המחבר בינך לבין זולתך. זה נותן תוקף ליום הכיפורים. לכן, תחשבו איזה קושי זה שאדם צריך לבקש סליחה מציבור. כי אולי הוא לא למד נכון, אולי הוא לא חשב נכון, אולי הוא לא התכוון נכון. זה איך יבקש סליחה? מה אתם אומרים? עד שירצה את חברו? מה יגיד לחבריו? אז אתם בטובכם הגדול, בחסד שאתם פועלים בו, תבקשו רחמים על כל אדם ישראל. על עצמכם ועל כל אדם ישראל. זאת העמידה שלנו ביום הכיפורים. לבקש מהקדוש ברוך הוא לחזור לנקודת ההתחלה. לחזור אל השורש של הנשמה שלנו. ממילא לחזור לחיבור הגדול בין כולנו. זה החלק שמאפשר לנו בהמשך לאותה קליטה של זרקתי עליכם מים טהורים. שזה שוב לשון רבים, זה תהליך של טהרה אלוקית לאומית. שראינו בשבועות האלה של שובו אחים וצוק איתן, את היכולת של הגילוי של אותם רגעי חסד. שאין אנחנו יודעים מה היה לו לקרות בראש השנה אם לא היה צוק איתן. אין לנו אפשרות לדמיין את זה. יכולים לחוש תחושה גדולה של נס, ותפילה, תפילה גדולה שהניסים יימשכו, חסד השם עלינו יימשך. אולי באיזשהו מקום זה חלק ממה שיונה הנביא מתאר את תפילתו בתוך הלוויתן, בתוך הדגה. בפסקה 3. אומר יונה הנביא ויומר בפרק ב', קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני, מבטן שאול שיבתי, שמעת קולי. תשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עליי עברנו. למרות שהמילה עליי כתובה בלשון יחיד, יכול הדור הזה להגיד עם כל הדורות כולם גם את הביטוי, כל משבריך וגליך עלינו עברו. ומה התחושה? נפפוני מים עד נפש. תהום יסובבני. ואז אומר הנביא, בהתעטף עליי נפשי. כשהקושי הוא גדול, נראה בלתי אפשרי לטפל בו. את השם זכרתי. ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך. אם היה אומר את השם זכרתי ואני מבקש תצילני, תוציא אותי מהדגה הזאת, זה הגיוני. אדם נמצא בצרה, תפלל להשם, תוציא אותי מהצרה. איך הגיע יונה הנביא למילים ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך? יכול להיות שאדם מתוך מיצריו, מתוך מצוקתו, מתוך חסרונו, דווקא מסוגל להיפתח, לחשוב על החסרון של הכלל, לחשוב על הצרה של הכלל. אומר נפש החיים, באותו רגע שעם ישראל התפלל את כל צרותיו כחלק מצער השכינה, תבוא הגאולה. יקבלו כל תפילותינו. זו תנועה מורכבת בנפש. המקום של הקושי, המקום של הצרה, המקום של התעטפות הנפש, המקום של הצער, הוא מקום אישי, אולי משפחתי, אולי חברתי, אבל מקום מצומצם. לראות במקום הזה רוחב של פני הדור. תקופה שהרב ציודה היה חולה מאוד, גם הוא רצה וגם היה צריך שמירה בלילה בתורנות. אברך צעיר, נשוי שנתיים, נמצא בתורנות אצל הרב ציודה 3 בלילה. פתאום הרב ציודה באמצע הלילה אומר, נו, באופן טבעי אתה ניגש למיטה של הרב ציודה ושואל, מה הרב רוצה, מה אפשר לעזור? הרב ציודה אומר, נו. והמחשבה הכי הגיונית, שיש לו ייסורים והוא רוצה מרפא, כואב לו, זה המושג הרגיל, ואתה מציע עזרה. אתה אומר, אולי נקרא לרופא. והרב ציודה ממשיך, הוא ממשיך בשלו, אומר, נו. זה פחד בשלוש בלילה, זה לא, אין איתך אף אחד. תפלל, אתה אומר תהילים, תבקש מקדוש ברוך הוא, תאיר עיניי. אין, מבוי סתום. מתקרב עוד פעם, אתה מבקש עוד פעם. ואז מתברר לך שהרב ציודה, הוא לא חשב על הכאב הפרטי שלו בכלל. הוא באותו בוקר קיבל מכתב מתושבים של עיר שהוקמה ברמת הגולן, קצרי. הם שלחו לרב ציודה מכתב ש שהם מבקשים רב. את המכתב הוא קיבל בבוקר. בשלוש בלילה הוא שואל, מה עשינו עם המכתב הזה? טיפלנו בו? מצאנו רב לקצרין? אין פקידים, אין דוברים, אין יועצים, אין ראשי לשכה, אין מזכירים, אין מזכירות, רק הרב צידה. הוא קיבל את המכתב, זה חיות עליו, הוא שואל את עצמו בשלוש בלילה, מה עשיתי? כשהרב צידה היה בא לישיבה לדבר לפני יום כיפור, כל הקדושה, כל הרוחניות, מה היה תוכן שיחתו? מה היו תוכן חידושיו? נגיד זה בחריפות ובכאב, מה היה תוכן החוויות של השומעים? משפט אחד, הוא לא היה אומר אותו, הוא היה שואג אותו. תורה, בכזה סדר גודל, שואגת, אין בן אדם שלא מטולטל מזה. מה הרב צידה אומר? עבירות שבן אדם לחברו, אין יום כיפורים מחפר. עד שירצה את חבר. זה הייתה השאגה. כל הרוחניות, זה אבינו שבשמיים, לפני מלכנו. אבינו שבשמיים זה אומר, אבא שיש לו ילדים. ואז, אם אתה מבין שאתה ילד של אבא, אתה מבין שיש עוד ילד, ויש כלל של ילדים. ועל זה אתה מתפלל. עד ועד בכלל לחל קודשך. זה הקצה שרואה אותו יונה. בכל המסלול הזה, מהצרה שלו, עד לחל קודשך, יש עם. זה יסוד מסירות נפשו של יונה הנביא. הוא בורח מלפני השם. אין דבר כזה בעולם. אי אפשר לברוח מאת השם, לפני השם. אבל אפשר. כי אם השכינה היא בארץ ישראל, אז כשאדם בורח לחוץ לארץ, אין שכינה. הוא לא יכול לקבל נבואה שם. למה? כי הוא יודע שהשליחות שתוטל עליו להחזיר בתשובה את נינווה. הוא יודע שיש כתרוג גדול. אם נינווה חוזרת בתשובה, אז מה איתנו? הוא לא רוצה להיות שותף בכתרוג על ישראל. עד כדי כך. אז זה גם תוכן תפילתו. הוא מתפלל על הכלל. עד ועד בכלל בית המקדש. הוא מוסר את הנפש על הכלל, לכן הוא בורח מלפני השם. ובמסירות שלו הוא מצליח הצלחה אדירה. נכון שבפועל נינווה חזרה בתשובה. אומר ריש לקיש בירושלמי, והוא הכיר מקרוב את ההתלבטות סביב המושג הזה. אומר ריש לקיש, תשובתם הייתה תשובת רמייה. זאת אומרת, מה שעניין אותם זה שהשם לא יחריב את נינווה. מה הייתה שיטת השגת מטרתם? איכשהו התארגנו עם הבהמות, יצרו צער של האימהות, ואמרו השם, גם אנחנו מצטערים. ולא נזוז מפה ולא נוותר לבהמות עד שלא תרחם עליהם. קורא לזה ריש לקיש תשובה של רמייה. מפרש הרב קוק, זו תשובה חלקית. מפני שלא אספו אנשי נינווה את כוחות החיים שלהם ותקנו אותם. אלא המגמה שלהם הייתה להגן על החיים שלהם. זה בירור גדול בשאלה מה אנחנו רוצים. על מה אנחנו מתפללים. לאיזה נקודת טהרה הווידוי מכוון להוביל. אם זו תשובה שאנחנו מבקשים אותה על הכלל, על הדור, על כל כוחות החיים, אז היא קורא לה, עליה רב קוק את המושג אורו של משיח. נחזיר את העולם, נחזיר את החיים לנקודה העצמית שלהם. ואז המגמה היא לא רק להינצל. קרא רוע גזר דיננו. תן לנו גזרות טובות. פנסה טובה, זיווג הגון, זרע של קיימא, רפואת חולים, דברים נפלאים וחשובים. כל זה תשתית לבקשה הרבה יותר רחבה. אומרת, אבינו, תתגלה כאבא שלנו. מלכנו, תתגלה כמלך שלנו. המילים המסיימות אבינו מלכנו לפי נוסח אחד. חוננו וענינו כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו, הם לא מילים שהעיקר שבהם זה אנחנו. רבי עקיבא עצמו, זה הרבי עקיבא שבאת לך כמוך. זה הרבי עקיבא של אשריכם ישראל. זה הרבי עקיבא שזרקת לכם מים טהורים. הוא יורד לפני התיבה, במצב שאין גשם, לפי גמרא בתענית. רבי אליעזר יורד, מנסה, מוסיף שש ברכות בתוך תפילת עמידה, לא נענה. רבי עקיבא נענה. למה הוא נענה? הוא אמר את המילים, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו עושה למענך, וירד גשם. אנשים שטחיים כמוני, עומדים שם במעמד הזה, אומרים, וואי, ראיתם איזה גדולה, רבי עקיבא, מויפת, אומרים גשמים, מלובן בניסים, פלא פלאים, כבר ספר בדרך. יוצאת בת קול ואומרת, אל תמדדו אנשים בגדולתם לפי מופתיהם. וגדולה זה דבר איכותי עומד לפני עצמו. לא זה גדול מזה. זה מעביר על מידותיו, וזה לא מעביר על מידותיו. איך זה קשה בעולם המודרני להעביר על מידותיו. וואי, זה קשה מאוד. אבל בעצם זה קל. אדם ישים עצמו כשיריים, אומרת הגמרא בראש שנה. אומר הבן איש חי כשיריים של גדרה. מה הפירוש? אתה מצד עצמך, חרס הנשבר. אתה מצד עצמך, אתה לא על הבמה, אתה לא מקור הכוחות. אומר הרב קוק, כשיריים של כנסת ישראל. להרגיש להיות כלים. לבקש שמי שברא את הכלים האלה, ימשיך להפיח בהם רוח חיים. יחדש אותם, יתאר אותם. זה התפילה שלנו. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שאותם רגעים של חסד, של גבורה, של עריבות הדדית, של אכפתיות, של מושג הכלל, שימשיך אותם, יעצים אותם, ירחיב אותם על פני כל החיים, ולפיהם גם יכפר על החולשות, יגדיל את הדברים הטובים. והמאמץ הזה יום שלם, כשחלק ממנו זה גם המחשבות והתקוות והתפילות על שאר החלקים של האומה, המאמץ הזה בסופו של דבר מגיע לסוף הנעילה לבת קול. האומרת, לך אכול בשמחה לחמך, כבר רצה אלוקים את מעשיך. אחרי שסלחנו אחד לשני, אחרי שהתפללנו, שובה אליי כי גאלתיך, אחרי שאנחנו רוצים להיות תלמידות ותלמידי רבי עקיבא, להמשיך את זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. אחרי כל זה, הקדוש ברוך הוא, ישמע כל צעקתכם, יקבל עתירתכם, יחד עם כל בית ישראל, כבר חתימה טובה, שנה טובה ובשורות טובות, מחיל אל חיל. ובלילה כשאתם הולכים לישון, יש מינה כזה להגיד, הרי אני מוכל לכל מי שהכעיס והקנית אותי. אז תחשבו, כל אחד יחשוב על מי שהוא רוצה, בעזרת השם. בשורות טובות.